שיעור את השבוע הקודם. השיעור הקודם היה פתיקת השעה. למי שזוכר מה דיברנו, לא לדחוק את השעה, הכוונה שגם שאדם צריך ישועות, וכולנו צריכים ישועות. אולי נקדים את ההקדמה הידועה שלנו, שנבין מה אנחנו מחפשים פה בעצם כל הסיפור. הרעיון הכללי של כל הסיפור שלנו בחיים, כמו שאתם יודעים, כשאדם מבין שהוא בא לעולם הזה לתפקיד מסוים, אז בסדר, הוא כבר סיכם לעצמו שהוא נמצא פה בתפקיד מסוים. אז הוא מצפה שבשמיים יעניקו לו את הכלים והתנאים המתאימים לממש את התפקיד שלו עלי אדמות. זאת אומרת, יתנו לו את הכלים המתאימים. כמו שלא ייתכן שנגע לא ייתנו לו את המסור, או מכונת נסירה, כן? וחיית לא ייתכן שלא ייתנו לו את החוטי תפירה. אז לא ייתכן שהאדם ייתנו לו תפקיד וייתן לו את הכלים לתפקיד, כן? אז לכן האדם מצפה שבתאר התפקיד שהוא הבין שהוא בא פה למלא עלי אדמות, ייתנו לו גם את התנאים המתאימים. תנאים המתאימים לתפקיד שלו זה פרנסה מסודרת, בית מסודר, זאת אומרת בית, כן, עם פרופורציות מסוימות, כן, לא מדברים עכשיו על משהו, כן, וילה בכפר שמריהו, לא דווקא זה, כן, אלא משהו יותר סולידי, כן, יותר צנוע. ומצפה שיהיה לו גם חצר מסוימת, אלו, כן, ייתנו לו גם כוחות מסוימים, ייתנו לו את התנאים מסוימים, ואז הוא יוכל בזאת השם למלא את התפקיד שלו עלי אדמות. וגם ברוחניות הוא מצפה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כן, לממש את הפוטנציאל שהוא נתן לו, כן. וכאשר הוא רואה ש זה לא בדיוק קורה מה שהוא תכנן, או שהוא מה שמצפה, אז הוא באכזבה גדולה. ולא די בזה, הוא מתחיל עכשיו לפעול לכיוון של ישועות שנצרכות לו, והוא רואה שזה לא עובד לפי השעון שהוא קבע. הלוח זמנים שלו לא עומד בתקן. יש לו איזה לוח זמנים שהוא בנה, שהוא מצפה לדברים מסוימים, אבל הלוח זמנים הזה לא פועל, כסדר, ואז זה מפיל אותו לאכזבות, זאת אומרת, יש ציפיות ויש אכזבות. ואז אומרים לו שכדאי שתעשה פעולות כאלו או כאלו ותזכה לישועה כזאת או אחרת. הוא מנסה את זה וזה לא הולך בדיוק. עכשיו הוא מתאכזב מהיועצים ומהביצועים. שניהם הוא מתאכזב. מהיועצים שנתנו את העצות, מהמבצע שזה הוא בעצמו. כן? והוא נשאר מתוסכל. הייתכן שיש פה מישהו אימפוסיבל, זאת אומרת, יש פה משימה בלתי אפשרית. שלחו אותי פה למשהו מסוים, והכל פה איך שנראה, איך שנראה. עכשיו, ישנם דברים שמאוד דוחק את השעה, הוא צריך אותם בדחיפות. ישנם דברים שיכול יותר להמתין, דברים שיותר בוער לו, מצרכים לו יותר מיידית. היא פוגע בתדמית שלו, פוגע במצב רוח שלו, פוגע בכל המציאות שלו. ופה הוא נזעק לגייס כוחות נפש לבצע דברים, והוא מבצע. לא, זזים, לא, דברים לא זזים. גם אפילו שמשקיע זזים, הדברים לא זזים. אז זה חלק מהאכזבות שלו. ואז נכנסים למהלך שנקרא פתיקת השעה, שעל זה דיברנו, שהדוחק זה השעה, שעה דוחקתו, חז"ל מגלים לנו, הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. זאת אומרת, מי שדוחק את השעה, כמו שאומר רבי נתן, שכתוב בפרקי אבות, שכל אחד יש לו את הזמן שלו, את השעה שלו לישועה, אז דוחק את השעה, אז השעה דוחקתו, השעה, מה פתאום את השעה דוחקתו? השעה היא, הזמן המסוים שצריך להיות לישועה שלו, דוחה אותו, דוחקתו. ממילא, הוא לא זוכה לישועה בזמן שהיה צריך לבוא, מכל מיני תאמים שהוא לא יתנהג כראוי, הוא דחק את השעה, וזה דיברנו בשיעורים האחרונים. ואז הבאנו את העניין הזה שהפסוק מפורשות אומר, בפרט ברוחניות זה בולט מאוד, בכיבוש ארץ ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תגיד להם, תודיע להם, הכיבוש לא יהיה מיידי, זה לא יהיה נוקאוט, מכה אחת וזהו, כמו שהיה לכאורה ראוי, שאתה לוקח יוצאי מצרים, שהם שבורים וקטוטים, לכל הפתקאות שעבור עליהם, לא יודע בזה גם עברו את המדבר, עברו שתיים מסעות, אז לא בחרות, תביא אותם לארץ ישראל, נגמר הסיפור. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, זה לא יהיה ככה, זה יהיה טיפין טיפין, מעט מעט הגרשם. זאת אומרת, לא די שהם יכנו את הסתרה אחרה במדבר במשך 40 שנה, לקח כל התהליך של 42 מסעות, לא די בזה, הם היו צריכים במדבר לדרוך על הסתרה אחרה, ולקח 42 מסעות, להכניע את הסתרה אחרה, לא די בזה. כיבוש ארץ ישראל, גם הוא ייקח זמן, מעט מעט הגרשנו מן הארץ. פן תרבה עליך חיית השדה. זאת אומרת, יש תהליך שהולך טיפין טיפין. ואם אתה לא תהיה מוכן לתהליך הזה, אתה תפסיד לעצמך, הוא הפסיד לנפשי, אדם מפסיד לעצמו. עד שבסוף הוא ילמד את זה, באיזשהו על בשרו הוא ילמד את התהליך הזה, וזה הולך טיפין טיפין. זה לא הולך במכה אחת. שני הדברים שהיינו רוצים בחיצת כפתור, כמו שפנה אליי מישהו, הוא עשה תיקון לדבר מסוים, עשה תיקון, הוא אמר, בטח עכשיו אני כבר יהיה מסודר, ישועה תבוא מידי. אמרת לו, תראה, התיקון בא על קלקול. את הקלקולים עשית במשך שנים, תיקון עשית לילה אחד, נראה לך שזה פותר את כל הבעיה. קלקלת שנים, תיקנת לילה אחד, נראה לך איזה זהו זה. יש איזה פרופורציות בדברים, כן? אגב שקדוש ברוך הוא רחמן גדול, אבל... אם זה היה מתנהג ככה, זה היה צריך חוטא נזכר, זה משהו פה... היה חוטא נזכר, החוטאים יהיו נזכרים. אדם יעשה מה שירצה, חגיגות, חגיגות, חגיגות. יום אחד זה תיקון, נגמר הסיפור, אתה מבין? אז גם להגיד, אתה יודע, אם ככה אני אחגוג פה 40 שנה, 50 שנה אני אחגוג, לילה אחד עושה תיקון, נגמר הסיפור. הקדוש ברוך הוא גם צריך לתת פתרונות גם נגד היצירה שלנו. אז זה לא הולך ככה. מה הבעיה לקדוש ברוך הוא שאני בלילה אחד נפתור את כל הבעיות של 70 שנה? כן? אין לו שום בעיה. אבל זה פתח, פרצה קוראת לגנב, שאדם יתנהג 20 שנה, תגיד, אז אני יכול להתחיל להתנהג ככה. כמו שהוא, תיקן את הכל, זה לילה אחד. תתקן את זה, לילה אחד נעשה תיקון, נגמור את הסיפור. אלא ודאי, ודאי זה לא מלך ככה. אגב שהקדוש ברוך הוא רחמן גדול, ובוודאי, ודאי, ודאי הוא לא ידרוש מאיתנו כפי הקלקולים באמת, כיוון שאחרת, בזה אנחנו בטח לא יכולים לעמוד. וזה ראינו שרחמי השם כאלה גדולים, במקום 84 תעניות, המצאנו תיקון הכלי. אבל על כל פנים, דורשים מאיתנו. בוודאי, בוודאי שלא, לא שאדם יהיה נכתב ויגיד אני אתקן, כי אז זה נקרא כתב שוב, על שזה דבר חמור. אז בפרשת השבוע אנחנו אותו מהלך, אנחנו משאירים את המהלך הזה, שהקדוש ברוך הוא מצווה, משה רבנו, אני רוצה מקדש, אני רוצה מקדש, ושכנתי בתוכם, אני רוצה להיות קרוב אליכם, אני רוצה אתכם כל הזמן. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אומרים חז"ל, שיהיה לו דירה בתחתונים, שיהיה לו כאן דירה, יהיה לו כאן דירה בתוכנו. ואיך עושים את זה, איך מבצעים את זה? עשו לי מקדש שכנתי בתוכם. מתברר שמשה רבנו שמע את זה, ועשו לי מקדש, אז הוא הזדעזע משה רבנו בעצמו. כי משה רבנו היה בהר סיני, 40 יום ו-40 לילה, ואחרי זה הלך את העגל, ואחרי זה בא ציווי על המשכן. משה רבנו היה 40 יום ולילה בשמיים, אז הוא, יש לו השגות מה זה נקרא, הקדוש ברוך הוא השמיים, ושמי השמיים, אפשר כל. משה רבנו יש השגות מה זה נקרא, השמיים ושמי השמיים לא חלקלוך. כיוון שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא אין סוף. הקדוש ברוך הוא אין סוף, אבל מה הציור המעשי שלו לסוף? הציור המעשי שלו לסוף, ניסינו לבאר את זה לעצמנו קצת, שיש אוקיינוסים, ויש קרישים באוקיינוס, ולוויתנים, כל מיני דגים מוזרים בים באוקיינוס, וגלים, גלים שלא 3 מטר, אלא 30 מטר, 40 מטר, באוקיינוסים האינסופיים האלו, כן? ויש מדבריות, ויש יערות עד, יערות עד, וכל זה הקדוש ברוך הוא שולט על הכל, הכל הכל. וזה רק הגלובוס, מחוץ לגלובוס, מי שיצא כבר מחוץ לגלובוס קצת, כן? מי שהיה פעם טייס חללית, יצא כבר מחוץ לגלובוס, כן? מקווה גם שהוא חזר. כן, אז... כי השלב הזה של ה... שהם נתקלים עם האטמוספירה, היונוספירה, הוא שלב קשה מאוד, בחזרה, בחזור, ועוד פעם זה לא חזר, כן? זה התפרק בחזור. אז מי שיצא מהגלובוס וזכה כן לחזור, אז יכול לספר לך מה קורה מחוץ לגלובוס, איך נראה כדור הארץ, זה כדור קטנטן, כן? וכל כדור הארץ שאנחנו נראה לנו שזה דבר שלא נגמר, זה דבר שלא נגמר נראה, רק תסתכל רק על הים, על האוקיינוס, תראה רק את הים שזה אין סוף נראה. באופק תראו ים, אין סוף. וזה רק אחרי זה שיוצאים מחוץ לגלובוס, רואה זה רק בתור עגול, כדור קטן כזה עגול, ואחרי זה יוצא לשייט בספייס, בחלל, יוצא קצת לטייל, אז הוא רואה כדורים, 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 שכל כדור זה מרחקים ביניהם, מרחקים עצומים, ויש גם כדורים שביניהם מרחק שנות אור, כוכבי לכת, כוכבי שבט, והשמש שזה דבר משהו גם כשלא מובן, דבר פליאה בכל הבריאה הזאת, וכל המהלך הזה זה רק הגלקסיה שלנו, ויש אין סוף כאלה. לא יודע אם זה אחרי כל האין סוף הזה, אז מגלים לך שכל האין סוף הזה זה רק נקודה אחת לעומת עולמות רוחניים. כל האין סוף הזה לעומת עולמות רוחניים זה רק נקודה. אז מה זה הקדוש ברוך הוא שזה נקרא אין סוף? אז זה דבר שלא נתפס בכלל. לא נתפס. זה אין סוף. פשוט אין סוף. אין סוף. עכשיו, משה רבנו היה בהר סיני, הבן יום ארבעים לילה. היו לא מה זה השגות, מה זה אין סוף. כן, זה השגות של משה רבנו. לא אחת ולא שתה. הבן יום ארבעים לילה בהר סיני. אז משה רבנו היה השגות, מה זה נקרא אין סוף. הקדוש ברוך הוא מצווה, מבקש ממנו, מצווה אותו. עשו לי מקדש. ואז משה רבנו מזדעזע. הרי הפסוק אומר, השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. מה אני יכול? משה רבנו מזדעזע כיוון שהוא לא יכול לקיים את זה, וזה ציווי. משה רבנו אין כזה דבר שהוא שומע ציווי ואומר, טוב, אני לא יכול, שלום, הולך לישון. אין דבר כזה, לא נראה לי שזה לפי הכוחות שלי, אני הולך. אנוס רחמן הפטרה, שלום. משה רבנו מקבל ציווי, אז הוא יודע מיד צריך לבצע. לבצע מיד, ואז הוא מזדעזע. מה אני עושה עם הציווי הזה? המדרש שאומר שמשה רבנו הזדעזע. אומר לקדוש ברוך הוא, מה שביקשתי זה לא לפי כוחי, לא לפי ההשגות שלי, לא לפי היכולות שלי, אלא לפי כוחכם. אני ביקשתי סך הכל 20 קרשים בצפון, 20 קרשים בדרום, 8 במערב, זה מה שביקשתי. וככה מביא מנה המדרש עוד כמה מקרים כאלו, שאדם יכול להיכנס לדילמה עם עצמו, מה להסתבך, מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אמר, הקדוש ברוך הוא אומר, ייתן איש כופר נפשו. מה זה כופר נפשו? כמה אפשר לתת? מיליון נפש כמה? אנחנו לפודו יפדי איש. והפסוק אומר, יקם פדיון נפשם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כמו שאתה סבור משה, אלא ייתנו לך מחצית השקל, שקל הקודש, זה. הקדוש ברוך הוא לא בא בתרוניה עם בריאותיו. אבל כמובן, כל זה מדובר שאדם נותן לפי הכלים שלו ומתנהג לפי הכלים שלו, אבל אם אדם מזלזל ונותן הרבה פחות, אז הוא מסתבר, אז גם כן נכשל. כיוון שאם הקדוש ברוך הוא אמר שעשיר נביא שור ואני אביא שה בתור קורבן, עשיר בשורו ואני בשהו, אז אם העשיר הזה ילך יביא שה קורבן של עני, אז הוא לא יצא ידי חובה, ולא יודע בזה גם מביא חולין לעזרה. זאת אומרת, גם זה עבירה מה שהוא עושה. מביא חולין לעזרה, אז הוא נכשל. קורבן שהוא לא, הוא קורבן שהוא, זה בעצם חולין, זה לא קורבן מביא לי לעזרה. אסור להביא למקום כזה, בית המקדש לעזרה, חולין. זאת אומרת, יודעים השמיים בדיוק מה אנחנו מסוגלים. יודעים בדיוק מה אנחנו מסוגלים. האמת שגם אנחנו יודעים מה אנחנו מסוגלים. זה מקום כל הבעיה שלנו. חיים אנחנו מסוגלים ומתפלים למה זה לא הולך. ועכשיו, כשמגיע חודש אדר, אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו יכולים לזכות לעשות מה שכן מסוגלים לעשות. כיוון ש... רבי נחמן ברסלב, אחת הנקודות החשובות שלו, זה לתת לנו עצות איך לזכות לממש את הפוטנציאל שאנחנו יודעים שיש לנו ומתוסכלים שהוא לא בר מימוש. שזה הכאב הכי גדול של כל אחד מאיתנו בסתר ליבו. מה שנקרא כישרון מבוזבז. סימפטום מוכר. כן. הצחוק הזה מעיד כאלף עדים על גודל הבעיה. כישרונות מבוזבזים זה דבר שאתה מוצא אותו בקלות היום, והקהל הזה משאר מה מקור התסכול של הבן אדם, מה מקור התסכול שלו. אם הקדוש ברוך הוא מצפה ממני למשהו מסוים, נתן לי את הכישורים מסוימים האלה, למה הוא נתן לי גם בעיות כאלה שלא נותנות לי לממש את הכישורים האלה? היה או שנותן לי את התנאים המתאימים לממש את הכישורים האלו, או שנותן לי כישורים יותר ירודים, ואז אני יודע שאני אדם ירוד וזהו, לזה נגמר. נותן לי כישרונות שהרבה אנשים מתפעלים, סימני שאלה ומרים גבות, מה זה, מה הולך כאן? וגורם לי שאני שם עצמי להגיד מה קורה כאן, לאן זה נעלם, מה קרה כאן, למה זה ככה. שימו לב, זה בעיה כלל עולמית הבעיה, רוב הציבור סובל מזה. כל אחד באופן יחסי לכישורים שלו הוא מרגיש שהנצילות היא בדיוק 10%, זה מצב טוב עוד. נצילות בשפה יוונית מסמנים באות אתא, לא תתא, אתא. מי שמכיר את המושג של נצילות, נצילות במערכת זה כמה אתה משקיע וכמה אתה מוציא, מפיק. אתה יכול להשקיע במערכת מסוימת, כן? כן, באנרגיות, כמות מסוימת של אנרגיה, ולקבל בדיוק עשירית, זה ביזיון של מערכת. כל מה שיש זה בגש, אחוז של בזבוז מסוים במערכת. אין 100%, אין מערכת, במערכת 100% נצילות. אבל יש נצילות גבוהות מאוד של מערכות. וכשהמערכת היא מאוד מאוד נצילות נמוכה, זה נקרא מערכת דפוקה. מערכת דפוקה, זורקים אותה מהשוק. היא לא שווה בשוק הרבה. ופה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת, שאנחנו מתסכולים, למה המערכת דפוקה. כן? אתם צריכים להבין לעניין רבותיי. כישרונות מבוזבזים, זה מקור להרבה תסכולים, לא רק לתסכול אחד. כי זה הרבה פונקציות בחיים, זה הרבה מצבים. אדם מרגיש אין עונים, מרגיש אוזלת יד, מרגיש שהדברים לא בשליטתו, הוא לא יודע, גם לא יודע איפה תרופה לכל הסיפור הזה. אתה לא יודע מאיפה זה מתחיל בכלל, זה לא מה נולד ראשון, הביצה והתרנגולת, מאיפה זה מתחיל בכלל? מה מקור כל הבעיות? איפה מקור הפלונטר הזה? ולפעמים הבעיה היא יותר מעניינת, אני לא יכול להסביר לאנשים את הכאב שלו, כי הוא מבוזה. הם לא יודעים את הכישורים שלו, רק הוא יודע. והוא אומר, אך, אם הייתם יודע מי אני, אם הייתם מי אני, אם הייתם יודעים, הייתם מרחים אותי אחרת לגמרי. אתם לא יודעים מי אני. זו עוד בעיה מסוג אחר. זה גם סימפטום מוכר. כן. כשמגיע חודש אדר, אנחנו מדגישים, רבותיי, מגיע חודש אדר, נוסחה ידועה, סיסמה ידועה שלנו. אנחנו יודעים שחודש שבט ושובבים כל התקופה זה זמן של דין. זמן של דין. צדיקים רואים הרבה אימה בחודש, בזמן ששובבים, הרבה אימה, אימת הדין, ויראה גדולה מאוד. ומגיע חודש אדר, שמחליפים דיסק למעלה, בשמיים מחליפים דיסק, עוברים לדיסק חדש, שמשנס אדם עוברים בשמחה, דיסק חדש, של יותר עבודה על השמחה. עבודה על השמחה הכוונה שמשמיים מהירים יותר את העניין של השמחה. אדם קשה לו קצת השינוי הזה, כי הוא עדיין עוד הוא הולך עם הרושם של הדין של השמי השבבים. עכשיו ראש חודש אדר, למה להחליפו דיסק? מכיוון שאנחנו נראה בשיעור הזה מרצה השם כמה נספיק, שעדי שמחה האדם יכול להשיג את כל האישות שצריך להם. לפחות כך ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. כך בעוד עשרים הקדושים. אדם עדי שמחה יכול לפעול את כל האישות אצל השם ברך. אבל זה גוף המלחמה על השמחה. אז זה גוף המלחמה לאורך כל הדרך. את השמחה גולבים לנו, פוגעים לנו בשמחה. אנחנו נפצענו בנקודה שנקרא שמחה. נפצענו בנקודה שנקרא שמחה. אם היינו שמחים, אדם שהוא שמח, הוא משדר סביבו אווירה נעימה, אווירה טובה, שכל השפע נמשך לשם. גם בגשמיות רואים את זה. אדם שהוא שמח, טוב בחברתו, נעים בחברתו, אווירה נעימה. נמשכים, אנשים שהדורים אינם שמח, נמשכים כמו שפרפרים שפים אחרי האור. כן? כיוון שזה משרה אווירה נעימה. כשהרים אדם עצוב, זה עושה אווירה שדיכאונית. אדם עצוב, לא נעים בחברתו. לא נעים. משרה אווירה דיכאונית. הוא נוגע לך בעבדים הכי הכי קשים, ואדם לא רוצה לבית בכזה מקום. אדם שמח, זה נעים. אז מילא, גם ברוחניות, השמחה היא המגנט של כל ההשפעות. היא ממגנטת אליה את כל ההשפעות, השמחה. ואנחנו פגעו בנו בשמחה. פגעו לנו בנקודה הזאת, שם הייתה עיקר הפגיעה. מה שמסביר רבי נתן, שהמלאק, עיקר הפגיעה שלו, זה בשמחה. משיכת הנחש הייתה בעניין של עצבות. מילא גם בעצלות, כי זה הולך ביחד. שיש שמחה, אז יש זריזות, ויש טמפרמנט, ויש אנרגיות. יש עצבות, אז הכל נפול, הכל ירוד. אין כוח לכלום. אדם פשוט אומר, עזוב אותי. עזוב, חפש לך מישהו אחר, עזוב אותי. אבל אתמול סיכמנו, עזוב מה שהיה אתמול עזוב, שכח מזה. היית אתמול מאוד התלהבת. זה היה רק על עזוב אותי. עכשיו אני גם צריך לתרץ לך מה היה אתמול, עזוב אותי. לא, זה מעניין שלפעמים אדם בהתלהבות שלו בונה בניינים באוויר, מגדלים, אומר אנחנו נעשה ונעשה ונעשה, ואתה פוגש אותו ככה, עזוב, 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 עזוב. מה קרה? לא, הייתה להסביר לך את זה, עזוב. אכלת משהו? לא, לא, הייתה, עזוב. מישהו דיבר איתך? לא, לא, עזוב אותי. מה קרה פה? הוא גם לא יודע להסביר. הוא לא יודע להסביר את זה. זה פציעה עמוקה שם בפנים, זה פשוט פציעה. קוראים לזה שריטה, זה לא שריטה, זה פציעה, לא שריטה, זה בטח משריטה. זה פציעה עמוקה שם בפנים. אנחנו נפצענו חזק בעניין של שמחה, תבינו רבותיי, כי שמחה בעצם זה התחברות לקדוש ברוך הוא, זה השמחה. זה התחברות לשם. אתה מחובר טוב לשם יתברך, אז הוא כל הזמן שמח. כי הקדוש ברוך הוא זה מקור כל ההשפעות. אדם שהוא שמח, מחובר למעלה. אנחנו בעצם רוצים מאוד להיות מחוברים למעלה. מאוד מחוברים למעלה רוצים להיות. פעם אמרו לי, ביקשו ממני שאני אמסור שיעור של הכדורסלנים. היו שם כל החבורה של, אתם מכירים אותם, החבורה של החמישייה של מכבי תל אביב הקודמת. כן. זה הכדורסלנים היותר בוגרים, מה שנקרא. שמות, אנחנו מכירים את השמות שלהם. אז נקלענו שם באיזה שמחה, ואז היה שם המאמן שלהם. המאמן שלהם היה. של מכבי תל אביב בעשור הקודם. והם ביקשו שאני נמסור להם שיעור בדיוק, אם אני יכול למסור איזה חיזוק משהו. אז אמרתי להם שבעצם מה העניין שאדם, אדם להבדיל שלוקח סמים, מה הנקודה שלו שלוקח סמים? מרגיש היי, למעלה, גבוה. מרגיש מוחים חדים. הכל חד כזה. גבוה, גבוה. כמו שמישהו אמר לי שלוקח סמים השם מרחם, אז הוא הכל אצל, נראה אצלו חד, הכל חיש לו חידושים בחדות, הכל חד אצלו. הוא מרוכז מאוד, הכל בהיר אצלו. איך הבא הריסוק השם מרחם? על הריסוק הוא לא רוצה לדבר. אז אחרי כן מגיע התרסקות, שלא ידע מצטעות. לכן סמים זה דבר חמור וקשה מאוד. הפך כל היהדות. אבל כשאדם משחק כדורסל, אמרת להם, מה התענוג כשאדם משחק כדורסל, מה כל כך תענוג בזה? חלק מהתענוג של הכדורסל זה הניתור, שהוא מנתר, הוא קופץ. מה זה עניין פרס ממך בקפיצה? שכשאדם קופץ, אז הוא בעצם מתנתק מהאדמה. מתנתק. הניתוק הזה עושה לו טוב, מחובר יותר למעלה. כי השאיפה של הנשמה זה להתחבר לשורש שלה. אז הקפיצה הזאת, הניתור הזה, מעל האדמה, עושה אדם שחרור פנימי, משחרר אותו. וזה עושה לו שמחה בלב. כי בסך הכל הנשמה היא רוצה להתחבר לשורשה. הם שמעו את זה, לא הבינו איפה הבאתי את ההסבר הזה. ככן באו כמה, רצו לשמוע מה... מה זה? מה זה שורש בכלל? מה זה התחבר לשורש? מה זה השורש בכלל? כן? אז אפשר להמשיך להסביר, להסביר. אנחנו יודעים מה הכוון, מה זה התחבר לשורש. התחבר לשורש, התחבר לקדוש ברוך הוא. כי הנשמה מקורה בשורש שלה, שם מקור שלה. פה יש רק חלק מזערי מהנשמה. וכל הבעיה זה הניתוק. הניתוק הזה גורם לדיכאונות, לעצבויות, שלא טוב לאדם. מה שאין כן שמחובר, זה בדיוק הפירוש שעשו לי מקדש שכנתי בתוכם, תהיו מחוברים איתי, ומילא יהיה אדם שמחה. אבל אי אפשר להיות מחוברים בלי קדושה. ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם. לכן שמחה וקדושה זה הולך ביחד, שהרדה פסוק אומר, עוז וחדווה במקומו. העוז והחדווה והשמחה זה שם למעלה, במקום ובשורש. ולכן העבודה שלנו זה איך מתחברים בשורש, ואיך זוכים לשמחה. שעל זה בר אנחנו מסלים כל העצות שלו, וכל מה שהוא רצה לנו, לרפא לו את השמחה שאנחנו איבדנו אותה. יש סיפור נפלא שלמדנו אותו תקופה, וכל פעם מחדש תחזור עליו. כן? הסיפור הזה, הסיפור הזה, שאנחנו ממש מדבר על העניין של השמחה, איפה אנחנו נפצענו בשמחה. ומה הפתרון לזה? אנחנו לא נלמד כל הסיפור. נחזור על נקודה אחת או שתיים בסיפור הזה ונצא לגעות יותר את עוד כמה נקודות מסביב. תבינו רבותיי, ברגע שמתחיל חודש אדר, יותר קל לרפא בשמחה. כל אחד בדרגה שלו. וברגע שאדם משתנה בעניין של הנקודה הזאת, שנקראת שמחה, ב-10%, פירוש הדבר שהוא, יש לו סעד ישמעיה פי כמה וכמה בכל המובנים. ברגע שהוא השתנה לא ב-80% ולא ב-70% ולא ב-90%, 10% בלבד, בנקודה של שמחה, זה מרחב שלם, זה כל המרחב כולו. שמחה זה כל המרחב כולו, זה לא רק הנקודה הזאת של תורה או תפילה או פרנסה או מנם לחברו, זה כל המרחב מתרומם אצלו, כל המרחב מתרומם. 10% זה יכול להיות משלט כל המרחב. ומילא יש עוד שתקועות, יכולות לזוז מיד, פרנסה יותר ברווח, דברים שתקועים יכולים להתקדם. 10% שינוי, זה שינוי מאוד מהותי בכל התמונה שנקראת שמחה. משנה את כל התמונה, כל המרחב כולו. ומילא בחודש הזה, אם אדם רוצה, חודש אדר, יותר קל לו הרבה אשר כל השנה כולה. כי כשחזם אומרים, כשכנס אדם מרים שמחה, הכוונה שמלמעלה מהירה השמחה. לא רק שבפורים עצמו, שאני צריך לדבר על זה, אם יש השם לידה שבוע הבא, מה תמון בעניין של לב, יום הפורים? כן? ואיך אפשר בפורים להשיג הרבה יותר מיום, מכל יום אחר בשנה? אז כל החודש כולו, שלא נתראה כל החודש כולו. וזה קשור גם כן למחיית המלאק. שזה גם שייך לכל חודש אדם, מחיית המלאק. מחיית המלאק זה לא שייך רק לפורים, שייך לכל השנה. אבל בחודש אדם באופן מיוחד, שזה חודש שהיה עסק מיוחד עם המלאק. עסק מיוחד, והמלאק הפגיעה שלו שם הייתה. אז הכל הכל מסיים של ציר אחד של שמחה. שבחודש הזה אפשר לקדם את כל העניין הזה. אנחנו לא נמצא את הכל בשיעור אחד, ודאי שלא. אבל קצת נחזור לסיפור, מה שאנחנו רוצים לחזור. קצת נראה עוד בכתב, ונראה עוד מה שנוכל להשיג פה בנקודות האלה. יש הרבה הרבה מה לדבר. על הסיפור כידוע לכם, על החכם והתם, שהיו שניים שגדלו ביחד בתור ילדים, וגדלו, וזה פנה לשם, וזה פנה לכאן, וזה הלך החכם, הלך לעיסוקים שלו ללמוד כל מיני מקצועות עולמיים, עם תוארים נפלאים, וצבר ידיעות מהעולמות, והצטיין בכל המובנים. תכלס הוא נשאר עצוב. היו לו הרבה תוארים, בכל נושא אפשרי היה לו תואר, מהנושאים ההומניים, כמו פסיכואנליזה וכדומה, פסיכואנליטיקה, כן? כל הנושאים ההומניים, כן? וספרות עולמית, וכל מיני נושאים אחרים, גיאופיזיקה, בוטניקה, כימיה, זואולוגיה, מקצועות הריאליים, תרמודינמיקה, אווירונאוטיקה, אלקטרוניקה, כן, בשאר, כן, פיזיקה גרעינית, גרעינים בלי פיזיקה. פיזיקה בוטנית, כל הכל. חבר'ה, אתם עדים פה לצחוק? איזה שיעור רציני היום. אנשים פה מאוד עצובים. זה לא פשוט, זה בעיה לא פשוטה. והחכם, כמו שמגיש, אנחנו בעצם בסיפור, הספיק הרבה הרבה מאוד תוארים, והכל בזמן קצר. כיוון שהיה לו IQ כמעט 400. אני קראתי כזה, בחור כזה שבגיל 17 כבר היה לו כמה תוארים, והיום הוא פרופסור לכמה מקצועות, אני רוצה לראות מה קורה איתו, אז הוא ראית שהוא הכר אותו בנערותנו, הכרנו את הבחור הזה, הוא היה כבר אז, כן, גאון בשבגאונים, ג'יניאס מה שנקרא, והספיק תוארים בגיל צעיר. אז קצת הזדמן לי לברר איך אני יכול לדבר אחרי אנשים, ביררתי אחריו, כן, מה אני נפגוש אותו, אבל מה שהוא מצא שם איזו תופעה מאוד מעניינת בפיזיקה, משהו מאוד מסוים, הוא מצא שם ובנה סביבי איזה מכשיר מסוים, וזהו, את זה הוא מייצג, וזה מה שיצא לו. ברוך השם, אם זהו יעלה למעלה וירד זה בשמיים. אדם בעל מידות מיוחדות מאוד, מאוד מיוחדות. השם יעזור שיחזור, יזכה לעזור בתשובה. זה, אני אומר את זה מתוך צער וכאב, שכשאדם לא מגיע לתכלית שלו, זה צער גדול מאוד, כיוון ש... אם נראה פוטנציאל לא מנוצל, אז זה פוטנציאל ענק שלא נמצא בכלל בכיוון. ואדם, אני מדבר על אדם עם עדינות מיוחדת ומידות מאוד מיוחדות, מאוד מיוחדות. אני מקווה שהוא לא יסתאב בינתיים של השנים האלו, ולא נרסו לו המידות שלו, מלחמת הקיום היומיומית שלו. אבל זה אומר, זה מתוך כאב, שאדם לא נוסע במסלול הנכון, אז בסוף מה יצא? וזה החכם שבסיפור, הוא הפיל והפיל והשיג והשיג והשיג. את הקדוש ברוך הוא לא שיתף בכל הפעולות שלו. אולי מדי פעם אמר ברוך השם, אפשר להמשיך הלאה. אף פעם לא היה לו זמן להגיד תודה רבה לשם. באמת, בעריכות על כל הסיפור שהוא זוכה, וגם לא לבקש מהשם, וגם לא לשמוח עם מה שהוא זוכה. אז הוא היה בעצמות כל הזמן. והעצמות הלכה והעמיקה בו. עד שהוא הגיע לביקורות מאוד כבדים. התם לעומת זאת, בסיפור, היה מאוד, זה אדם מאוד מוזר, מצחיק מאוד, תופר נעליים עקומות ומבסוד איתנו. תופר נעליים עקומות עם שלוש קצוות במקום שיהיה נורמל, שני קצוות או ארבע קצוות, אני יודע, כל אחד שרוצה להסביר מה זה נעל. יש נעליים שהן מלבניות, זה ארבע קצוות, יש נעליים שהן יוצר כאלה מאורחות, כן? אבל שלוש צוות, יש כאלה שאומרים בזה מקרקים, אני יודע משהו כזה, שלוש צוות, אתה צריך נעל, מה אתה עושה עם נעל? שלוש צוות. שלוש צוות, זה נעל שלא הצליחה לו. משהו כזה משולש, שווה שוקיים. לא שווה צלעות, שווה שוקיים. משולש כזה מוזר, זה יצא לו כי הנעל לא הסתדר לו. לא היה שמח עם זה. אבל אנחנו שואלים, נשאלים בשמחה לו מה היא עושה. מה אתה שמח? אתה סתם מסכן. אתה רואה שהמציאות שלך מאוד עגומה? אתה רואה שהתוצרת שלך מאוד מבוזה? אתה מייצר דברים עלובים? אתה גם נוסף הכל שמח, אז הבעיה שלך כפולה. הבעיה כפולה. גם מייצר דברים בעייתיים וגם לא קורא את המפה כמה זה בעיה. בעיה כפולה. והוא לא מתחשבן מאף אחד מה שחושבים עליו, מה חושבים עליו, ומה הוא צריך לחשוב שחושבים שהם יחשבו. כי הרבה פעמים אנחנו מתנהגים בגלל כל מיני חשבונות, כל מיני צורות. הרי מילא, אני לעצמי עוד איך שהוא מסתדר עם זה, אבל מה חושבים עליי? אז אם חושבים עליי שאני לא מבין, שאני לא קורא את המפה, אני צריך להתנהג אחרת, כדי שלא יחשבו שאני לא חשבתי מה שהם חשבו. שלא יחשבו שאני לא חשבתי מה שהם חשבו, אז אני צריך לחשוב אחרי, לחשוב איך להתנהג, שהם יחשבו שאני כן חשבתי מה שהם חשבו. בקיצור, אדם מסתבך עם עצמו, והוא חי בגלל הסועל מכל מיני דבר, מתנהג עם כל מיני התנהגויות, והכל בשביל שהוא יהיה מחוסה מצד הסובב. והטעם היה מנוער מכל, משוחרר מכל הצורת חשיבה העקומה הזאת, המתוסבכת הזאת, הכל אצלו פשוט. אני שמח, זהו. רוצים לחשוב על זה, שיחשבו מה שהם רוצים. וכי אני שמח בשבילם. אני, יש לי דין. יכול יותר מי שדואג לי, שיביא איזה צ'ק יפה וזהו, מה אני צריך בגללו לראות אחרת? הוא שמח בנעליים האלו, כי זה מה שהשם נתן לו, שנתן לו לייצר כזה לנעליים. וזהו הוא שמח, וכך הוא התהלך, וכך הוא התקדם. הוא נתן לאף אחד לבלבל אותו. אבל היו ליצנים שהם באו להתוצץ ממנו. הליצנים האלו, פשטות זה ליצנים האלו, זה מישהו שבא עם בחוץ. הליצנים האלו בדרך כלל זה בתוכן נמצאים. בתוכן שזה גמד קטן שמתלוצץ מאיתנו כל הזמן. הוא אומר, תראה איך אתה נראה, תסתכל, תראה איך אתה נראה. כל מה מראה אנחנו נראים. אתה נראה עלוב. בכלל מה אתה שמח. יש בתוכן איזה גמד קטן. גמד קטן כזה, גמדון. שפשוט כל מה צוחק מאיתנו. מתלוצץ, זה רוצה שנריב איתו. אז הם הליצנים באו, התלוצץ, אומר רבנו כאן, ואצל העולם היה ללעד, והשיגו את אהבתם בו, שמצאו ממי להתלוצץ כרצונם, כי היה נדמה להם שוגע. זה משוגע. אדם ששמח עם תוצץ כזאת עלובה, ולא קורא את המפה שלו, לפי הבנתם, לא קורא את המפה. והכל מסביבו, אנשים מוצלחים, והוא הבעייתי, ולמרות הכל הוא שמח, אז זה נראה משוגע. והיו באים בני אדם והתחילו בכוונה לדבר עליו בשביל להתלוצץ. והיה אותו אדם אומר רק בליצנות. בליצנות. מה זה ליצנות? ותכף שישיבו לו בלי ליצנות, קיבל דבריהם והתחיל לדבר עליו. כי יותר לא היה רוצה להעמיק לחשוב חוכמות, שגם זה בעצמו ליצנות. כי היה איש תם. כשהיה רואה שכוונתם לליצנות, היה אומר, מה יהיה כשתהיה חכם ממני? על זה הייתי שותה, כי מה אני נחשב? שתהיה חכם ממני, עד רבה, אז הייתי שוטה. מה הוא אמר להם? שימו לב איזה טכניקה הוא פיתח לעצמו, הוא לא נכנס לאימותים, הוא לא נכנס לוויכוחים, הוא גם לא מוצא לנכון להסביר למי שלא מעוניין לשמוע. אם אתה מעוניין לשמוע, זה בלי להתאות, אני אסביר לך. מעבר לזה אני לא חייב לך כלום. אתה רוצה להתנות? חפש לך אובייקט אחר, איתו להתרוצץ. אני לא אתייחס אליך בכלל. אני גם לא אכנס לך לאימות. כי מתי אדם מתעמת עם מישהו? בדרך כלל אדם רוצה להסביר את העמדות שלו, אז יש לו זמן, יש לו, נראה לו שפה הוא צריך להתווכח ולהתעמת כדי להוכיח. אבל זה לא נכון. כשהדברים הם מחוברים וגורים לאדם, והם לא ב-100% לגמרי, אדם בטוח בצדקת דרכו ב-100%, מישהו שם נוגע בנקודה, אומר לו, תראה איך נראה, הוא לא נפגע וגם לא נכנס, זה לא מפר לו את האיזון בשביל שיצטרך לתת לאימות ולביקוח. לכל היותר הוא מחייך, אומר לו, אם תרצה, אני אסביר לך. למה? כי זה כמו ילד קטן שבא לאדם גדול, הוא אומר לו, איזה שטויות אתה עושה? אז מה, ירים איתו? ילד קטן אומר לך, איזה שטויות אתה עושה? מה שטויות? קנית כזה דבר, איך קנית? איזה שטויות. אתה מסתכל על מה אתה מחייך. מה אתה מבין ילד? זה מה שאתה נגיד, זה הכל. אבל שבא אליך אדם והוא גם איזה שטויות, אז אתה מה קנית את זה? אתה מתחיל להסביר לו, מה זה קנית? אני קניתי כזה, מה אתה מדבר שטויות? אתה מסתכל על מה אתה אומר? אני אסביר לך למה. הוא אומר לך, לא, אבל מה אתה קנית? אני מתבייש שם בכלל את הפזור, וזה זה. הוא אומר, השטויות זה לא נכון, זה שכור אותו. מה אתה אומר? זה כן שכור אותו, מתחיל להתמקח איתו. למה אתה מתווכח איתו? מה הוויכוחים עכשיו? כי הוא אדם גדול. הוא יודע מי שאתה 100% צודק, הוא לעומתך בנקודה הזאת כזה קטנטן. אתה מחייך אליו ואומר, מה אני צריך להגיד? סלה, 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 סלה. כשאדם עומד לא מעט האחוזים, בטוח בצדקת דרכו, אין לו מקום לאימותים. יש לו רק רחמנות, כמו שמרחים על ילד קטן, שמציג לך איזה הבנה, או איזה אידיאולוגיה, או איזה שיטה, או איזה מהלך, ואתה מרגיש שהוא מוכר שטויות. הוא לא מוכר שום סחורה, רק שטויות מוכר. עכשיו, הבעיה הכי גדולה של הטיפשים שהם בטוחים שהם חכמים, והקושי הכי גדול, החוכמה הכי גדולה, להוכיח, כך מסבירים את החוכמה של שלמה המלך, החוכמה הכי גדולה, זה להוכיח לטיפש שהוא לא טיפש, שהוא לא חכם. להוכיח לטיפש שהוא לא חכם, לא שהוא טיפש, שהוא לא חכם. זה הדבר הכי קשה. החוכמה הכי גדולה לאדמות, להוכיח לטיפש שהוא לא חכם. לא להוכיח שהוא טיפש, זה ודאי שלא, זה אין סיכוי בכלל. אני להוכיח לו שהוא לא חכם. כי בטיפשות שלו הוא בטוח שזה החוכמה הכי גדולה. ושם כמה שיותר טיפשות, כך הוא נאחז בזה בציפורניים, בטוח שהוא חכם. החוכמה הכי גדולה, זה פשוט, זה לא חוכמה בכלל, זה הכל. למעלה, זה לא נעשה באימותים. זה נעשה תוך כדי זה שהטעם היה כל כך בטוח בצדקת דרכו, כל כך היה מלא שמחה עם מה שהוא עושה, כל כך היה דבוק בשם מדברת. כי הרי כל העניין הזה שהטעם זה רק משל, הנמשל הוא ברוחניות, משל זה בגשמיות, הנמשל הוא ברוחניות לכל העונות השם שלנו. אדם ישמח, עם דברים שנראים, מונה על משולשת, מונה על עקומה, שהדברים הם לא נראים כמו שהוא רוצה. כשהוא מרגיש שהנצילות של הכישרונות שלו זה אלפית מאלפית, ואיך הוא יכול לשמוח? ואף על פי כן הוא צריך לשמוח, כי גם אני זוכה במשהו, וזה מה שאתה עשה, זה מה שאמר בעצם לאשתו, שהיא שאלה אותו בתמימות, על מה אתה שמח, אשתו שאלה אותו. אתה מקבל חצי כסף מכולם בגלל הסחורה שלך, ואתה יודע את המציאות הזאת, אז מה אתה, כולם מרוויחים יותר ממך בננה להם שהם מייצרים. אתה גם שמח בסוף לכל, היא שאלה אותו בפנימות, כמובן שאשתו לא קינטרה אותו, כן? היה לו שלום בית ברוך השם, אז היא לא חיפשה לריב איתו. היא רק שאלה אותו, היא ראתה גם שהוא שמח באמת. אבל למה הוא שמח באמת? את זה האישה יכולה לעמוד על דעת בעלה, לראות אם איזו שמחה אמיתית או שזה הצגה. כי גם הצגה זה יפה. גם כשההצגה זה יפה שמחה, כי אחרי הכל זה דבר טוב, זה גם משפיע על פעות טובות. אבל אשתו יודע שזה אצלו לא הצגה. אשתו יודע שהוא באמת שמח, כי יש גם כל מיני מצבים שאפשר להכיר את האדם באמת, אם זה שמחה אמיתית או שזה הצגה. וידע לא רק שזה לא הצגה, אלא זה ודאי שמחה אמיתית. אגב שההצגה זה גם דבר גדול, להציג שמחה, כי אני חושב כל מיני משפיע עליו, אבל אשתו ידעה, הוא באמת באמת שמח. זה המהלך שלו, הוא שמח אם זה באמת. היא גם בן גם העריכה אותו על זה. היא פרגנה כי היא ראתה שזה דבר אמיתי. דבר אמיתי. היא חיה עם זה. היא יודעת שבבית יש שמחה, אף על פי שהדברים נראים מבוזים. ואי אפשר לזעזע את בעלה. הוא באמת מלא שמחה. כשרואים כזאת אמת, זה מאיר. האמת הזאת היא מאירה. ואשתו ראתה את זה. אז היא רק שאלה אותו, בסדר, אני מבינה אותך. אני יודעת שזה אמיתי, אבל איך אתה עושה את זה? הרי יש פה קושייה. הרי יש עליך שאלה. הרי אתה נראה מוזר בעיני הסובב. אתה נראה רבעייתי. אתה נראה פלובלמטי. אתה נראה סטיגמטי. אתה נראה לא מתמטי. אתה לא נראה אנליטי. אתה נראה רק תיאורטי. הוא אמר, אני לא תיאורטי ולא אנליטי ולא מתמטי. אני מאוד פרקטי. אני מאוד מאוד פרקטי. כן, זה מאוד פרקטי. מה פרקטי? הוא אמר, תראי, אני לא מתפעל מאף אחד. שהם מרוויחים מה שמרוויחים, זה בכלל לא מעניין אותי. יש לי רק דבר אחד, אני גם מרוויח. גם אני מרוויח, גם אני זוכה. זה לא מעניין אותי אף אחד. אני גם זוכה. אף אחד לא מעניין אותי עלי אדם.
איך הוא עשה את זה? איך הוא
לא הסתכל על הצדדים? כי הוא לא היה משוגע, בנורמלי. זה שיגעון שלנו, להסתכל על הצדדים. אנחנו משוגעים. זה שיגעון. זה שיגעון שיש לנו. אנחנו פצועים. זה פצע אחד גדול. אנחנו משוגעים, אנחנו חיים בחברה הישגית, תחרותית, חברה של, שהכל בנוי לפי הישגים וקידום ודירוג, מדרגים אנשים לפי ההצלחה שלהם, לא לפי הפנימיות של הדברים ולפי ההתחברות שלו לבורא עולם ולפי השמחה שלו, לא לפי העושר שלו, אלא לפי העושר שלו, ככה מדרגים אנשים. ובדיוק מה שסיפורי מעשיות, בסיפור הבא על תפילה, שאנחנו צריך ללמוד אותו, עם הקט שנפלו לממון, שהיו מדרגים אנשים לפי הממון שלהם. ככה החשיבות. כמה שיותר כסף, ככה יותר חשוב. לא משנה שהאדם הזה שיש לו כל כך הרבה כסף, הוא בעצות אחת גדולה. אבל לפחות זה נראה שיש לו הרבה הרבה שטרות ומרצים מצד לצד, וזהו, וזה נראה שזה המקום הכי טוב. זה שיגרון שלנו. אולי משוגע. הוא ידע מה הסוד של החיים. סוד החיים הוא תפס. זה הסוד של החיים. מי שרוצה יתפוס את זה, מי שלא רוצה שלא יתפוס את זה. זה הסוד של החיים. אתה לא חי בשביל השני, זה נקרא סוד של החיים. אתה חי לעצמך, הנקודה שלך, שלשמה באת. במסגרת מה שבאת בשביל הנקודה של עצמך, אתה גם מצווה לעזור לזולה, ולא להיות אגואיסט, ולאדם לחברו וכו'. אבל באת לנקודה שלך. הנקודה שלך הגעת. וזו הייתה הנקודה, וידע, זו הנקודה שלי. הנקודה שלי זה לשמוח עם מה שאני זוכר. ומעבר לזה, כשאשתו בא, אז הוא אמר לה, הוא לא, זה לא שלא מבלבל אותו, הוא גם רצה לענות לה. הוא רצה לענות לה כי הוא מחויב לה. הוא מחויב לאשתו להסביר לה מה המוצא שלו בחיים, מה האידיאולוגיה כאן, עם מה הוא הולך, מה מחיה אותו באמת. והיא קיבלה ממנו. היא קיבלה ממנו כיוון ש... היא ידעה שזה אמת, זאת אמת פשוטה, הוא חי איתה. אבל אצל העולם, הוא היה ללעד. הם התלוצצו ממנו. מי זה העולם? אותם אלה שמשכנעים אותך בתוכך, מה קורה איתך? זה הליצנות שבתוכנו. זה הפציעה שבתוכנו. זה השיגעון שבתוכנו, זה הליצנות. הם הליצנים שבתוכנו, שמה מתלוצץ מאיתנו? זה נראה משוגע. ונסו להתווכח איתו, להתלצאת איתו, הוא אומר רק מליצנות, כי מה זה ליצנות? יש שמחה ויש ליצנות. שמחה זה קדושה. שמחה זה שאדם קרוב לשם יתברך. שמחה תכף נראה עוד מעט מה פירוש בשמחה. שמחה זה קרבה לשם. שמחה ביהדות שלנו, שמחה במצוות, שמחה בתורה, שמחה בעם ישראל, שמחה בקדוש ברוך הוא. ליצנות זה לתפוס אובייקט ולהתלסס ממנו. לעשות ממנו שמחה, מהאובייקט הזה. לסמוך על חשבונו, זה נקרא ליצנות. לתפוס אובייקט ועל חשבון להתלוצץ. כן? למצוא פה איזה נקודה מסוימת, שיאללה, עכשיו צוחקים, יאללה. מה אתה יודע עליו? מה? צ'פצ'ולה, אני יודע עוד משהו. בוא נגיד לך עוד משהו שאתה לא יודע, מה? יש לה גם בדיחות קרש כאלה, הלאה, מה אתה עוד יודע עליו? הוא לא מבין עניין בכלום, אתה מבין? פעם היה, שמעו מישהו שמספיד, מספידים באיזה קיבוץ, הספידו מישהו שהוא הלך לעולמו. אז אמרו עליו אחד השבחים שאמרו, בא אחד מכובד והספיד אותו. הוא אמר, מה אני רוצה להגיד לכם, הוא היה משהו משהו, מה? רואים שהיה לה איקיו גבוה, איך ידעו? בבדיחות הוא ידע בדיוק איפה לצחוק. ידע איפה לצחוק בבדיחות. זה אחד שהביא בדיחות. זהו זה, זה כל הסיפור. זהו וזה גמרת. וזה זה השבח הכי גדול שלו, הביא בדיחות. זה, כי זה האדם של העולם שלו, זה בדיחות, אז זה שם זה נגמר. זה נקרא ליצנות. ליצנות. ודאי שבדיחות זה כזה, זה טוב של... אנחנו נמצא לרמה למותיי. כשאתה הולך לספר בדיחות, אתה צריך שלושה תנאים. מה שלושה תנאים? תנאי ראשון, זה שאתה לא מלבל את הפה. תנאי שני, זה לא על חשבון אף אחד. אתה לא הולך לפגוע באף אחד. אין שום עתר של בן אדם לחברו בשביל להגיד בדיחות. לפגוע במישהו בשביל לספר בדיחה. תנאי שלישי, אתה מספר את זה לשמח אותם, לא בשביל עצמך לכבוד עצמך, לכבוד של עצמך. אלא לספח את מי שצריך לשמח, להוציא את מי שצריך מעצבות או, או, או לקיים איזה מצווה שאתה מכוון. ולא להראות, תראו איזה בדיחות אני מספר שאני יותר מכולם. אחרי שעמדת שלושה תאיר, אנחנו איזה אמר עכשיו ספרו בדיחות. בכלל, ספרו כמה שאתם רוצים בדיחות. גם שבדיחות יש תנאים. אחרת השמחה, מה היא עושה? השמחה זה מה היא עושה. שמחה יכולת להתנות. יש גדרים לשמחה. דוד המלך שהיה... נקרא בדיחי דמלכה, מבדח את המלך. דוד המלך, מה זה דרגש דוד המלך כאן נוראית? מה זה בדיחי דמלכה? מבדח את הקדוש ברוך הוא, שמח את הקדוש ברוך הוא. שמה? שהוא היה שמח עם כל מה שהוא מקיים, כל מצווה שהוא עושה שמח. שהביא את הקדוש ברוך הוא בכל מצב. נקרא בדיחי דמלכה. כי היה לו עבודה קשה עם קליפת הליצנות של פלישתים, שפלישתים זה ליצנים. אבל צריך להכניע את הפלישתים. אבל... אבל זה הכל את השמחה, שמחה זה קדושה. שאדם משמח מנקודת יהדות שלו, שהוא יודע שברוך השם, אני היום מניח לתפילין, ואם נזכר בזה ומשמח אותו, זה נקרא דרגה של שמחה. אדם שיודע שהיום אני בירכתי בקעת המזון, אז פתק את הסידור ועמדתי בקעת המזון, ותן לו, עושה לו טוב בלב, שאני עמדתי בקעת המזון מתוך הסידור, אז זה סימן שאתה חובה בקדושה. או שאתה זכית היום, להעביר ילד את המעבר חצייה, ילד שעמד שם תקוע וחיכה שמישהו יביא אותו ודווקא זימנו לך להעביר את הילד הזה וזה משמח אותך, זה נקרא קדושה. או שמישהו בא אליך לבית ודפק בדלת ורצה צדקה וזכית לתת לו צדקה וזה משמח אותך, אז זה נקרא קדושה. כי המצוות משמחות אותך, זה נקרא קדושה. זה נקרא קדושה שהמצוות משמחות את האדם. כי במובן, אם הוא סיים מהיום מסכת, ודאי שזה שמחה. הוא עשה משהו גדול היום. אבל לא כל יום סיים מסכת, אז הוא לא כל יום משמחה. אז רק יום שהוא סיים מסכת יהיה שמחה. שער היום שיהיה עצוב. שיהיה עצוב רק שהוא יהיה ספציאליסט, הוא יהיה שמח. מה זה נקרא? שיהיה ספציאליסט ופרפקציוניסט. הכל יהיה פרפקט, פרפקט וספץ, אז יהיה שמח. וזו הייתה הבעיה של החכם. חכם רצה להיות הכל פרפקט. ורצה להיות ספץ, וזה אכל אותו. כי גם זה לא הביא אותו לשמחה. כל האור רצה שיהיה בשלמות, שלא ניתנת להשגה. ורצה הכל להיות פרפקט. ולהיות ספץ, כי מה, ודאי, אם אני ספץ בתחום מסוים, תשמע, בנקודה הזאת לא נוגעים, אני פה נאמבר 1, מספר 1. זה, תשמע, אני בתחום הזה תבוא אליי, יש לי מה לתת לך. בתחום הזה תבוא אליי. אני בנושא של הרכבת ארונות, אין כמוני. ארונות, זוויות, פורמייקות, צבעים, צירופי צבעים, הרכבה כזאת שהיא שלא חלמת עליה, שנראה הכל כאילו הצמידו את זה, משהו טבעי, מכיר ביחד. שמע, דרנקל, תבוא אליי. זה התחום שלי. כמעט אין כמוני בתחום הזה, בכל אזור השפלה. מה אתה אומר? עוד רצתי עם עצמו גם, אבל בשפלה האזור שלה, ברור לי שאין כמוני. אז זה נותן לו רגשה טובה. אני מספר אחד בתחום הזה. לא משנה שזה לא התחום הכי הכי, שמעיד על חוכמה הכי גדולה, אבל זה תחום יפה, נחמד. אני ספץ בתחום הזה. זה עושה לי טוב. מה? אני ספץ בתחום הנדלן. תבואי, אני אגיד לך מאיפה להעביר לאן, מתי ואיך. אני מיד מזהה, יש לי אינטואיציה מאוד חזקה. אני מזהה, גם שזה מראה על כיוונים הפוכים מה שאנשים חושבים, אני גם מזהה את הנולד. יש לי אינטואיציות חזקות מאוד בנקודה הזאת. תבוא אליי. תשמע, אני יעצתי אנשים, אנשים היום עשירים בזכותי, כן? לא שאני גם כן עשיר, אבל הם בזכותי עשירים. אתה רואה את כמו שאני רואה, לא יכול להסביר לך את הסיבה לזה, כי זה המון, זה מאוד ממוכר עניין. אבל הרבה אנשים שיעצתי להם, הם נמצאים להם במצב מאוד מאוד מכובד. וזה אני, כן. זה אני. תדע לך, זה מני. יש לי את זה. האדם מרגיש טוב. יש לי איזה תחום שאני בו מיוחד. אני יוחדי, אני ספץ בתחום הזה. כן? אבל אם אני לא ספץ לשום תחום, סתם אדם רגיל, מוצר. למה לגשת? חוזר, הולך לעבודה, חוזר, קצת עוזר, קצת זה, הכל קצת, כל דבר קצת. שום דבר לא פרפקט, שום דבר לא ספץ. אז נראה לי שעכשיו אתה עצוב, נכון? טוב, אני עצוב. יש מכתב שכתב אותו אחד מגדולי עולם, תלמיד של הבעל שם טוב, שהוא כותב את המכתב, מעניין מאוד שהמכתב הזה שנכתב לפני 250 שנה, לא רק שהוא נכון להיום, זה ודאי מעניין, אלא הוא מאוד מזכיר בנקודה שאנחנו נצטרך לדבר עליה, משהו שכתב גם כן, תלמיד של הגאון מבילנה. זה מאוד מעניין, כי בסך הכל, כל השיטות מתחברות בסוף למעלה. הכל מתחבר, הכל מגיע מאותו מקום. הוא כותב לו כאן, תלמיד של הבעל שם טוב, מנחם מנדל בביטצק, הגאון הקדוש, בספר פרי הארץ הוא כותב, תשובה כללית לידיד נפשי, בעסק העבודה, שרבים צועקים על המחשבות זרות והתאהבות, המחשבות זרות, שטויות שחת בראש, שטויות בראש, מתקפות של שטויות, לא טוב, לא שמח, גם מדהים. אומר, והתאהבות הסיבה היא הגדלות שבהם, שאינם שמחים בעבודתם. זה אדם גאווה, שהגאווה הזאת גורמת לו שהוא לא שמח במה שהוא עושה. מה הפירוש? מה הקשר בין גאווה לזה שלא שמח במה שהוא עושה? ולא די להם כי אם גדולות ונפלאות מהם. אומר, אני כמו שאני, אני לא אגיד לך 100%, אבל 80-90 לפחות. לפחות. במצב שני, שמע, הנתונים האלה. זהו זה, זה מעיד שאני, אני אדם בעייתי. אתה גם איך אני יכול לסמוך כך? תשאיר מה הוא עונה פה. כי הנה כלל גדול בתורה. בתורה. לא רק בחיים, גם בתורה. לא רק בחיים שחזל גילו לנו, איזהו עשיר, השמח בחלקו. רבותיי, חזל לפרקי אבות שלומדים אותנו, תגידו שכל מה שאנחנו מבינים זה הכל הפוך. הכל הפוך. חזל גילו שם, איזהו עשיר השמח בחלקו. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. כי אנחנו יודעים שמי זה מכובד? מי שמכבדים אותו, מכובד. אדם שמכבדים אותו, זה מכובד. חזר לנו פתאום, זה לא נכון. מכובד זה לא שמכבדים אותו. זה יכול להיות שמכבדים אותו חיצוני. את מי באמת מכבדים באמת? איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. חזר נוגעים בשורש של הנקודה. אדם שמכבד את הבריות, מכבד אותם בתוכו, לא רק מראה להם, רק בתוכו מכבד אחד אחד, הוא מכובד בעיניהם, באמת. כי הקמיים הפנים לפנים. חזר להיות השורש של הנקודה. ולא כמו שזה נראה חיצונית. חיצונית זה נראה אדם מחובר, שכולם מחבדים אותו ומערכים אותו, מחשיבים אותו, אם חזר לא יכול להיות. זה חיצונית, בסתר ליבם, זה לא זה. בסתר ליבם, אלא מה הנקודה באמת שהוא מכובד בעיניהם, כשהוא מכבד אותם. איזה מכובד המכבד את הבריאות, דריקה. חזר שם מגלה, הכל הפוך. איזה הוא גיבור, היום תוכל להגיד גיבור, אחד שיכול להרים 300 קילו באצבע. זה גיבור. באצבע קטנה, 300 קילו. כן? בלי השמיע אפילו הפשט הנחה. אלא בקלילות מרים, הוא מחזיר. זה גיבור. הוא ממך עזב שטויות, לא מנה ולא מקצתה. איזה הוא גיבור, קווה שתצרו. גיבור זה לא יכול משהו אחר, זה שבור לדייסר, נקרא גיבור. אם לא, הוא נקרא סתם זבוב מסכן. אדם כובש את העצר, נקרא גיבור, שכובש את עצרו. אותם חזל מגלים לנו, כן, חזל הקדושים מגלים לנו. איזה הוא עשיר לשמח בחלקו. עשיר זה לא מה שנראה לך. תמשיך לחשוב ככה. שהעשיר זה אחד שיש לו כסף. תמשיך לחשוב, תמשיך לחיות ככה. בגיל 80 דבר אחרת. תמשיך לחיות ככה. חזל אמר לך זה לא ככה. תמשיך לחיות ככה, כמו שאנשים מדברים ומשדרים, וככה, תמשיך לחיות בבית. תמשיך לשמור את השטויות האלה שהם משדרים. תמשיך לחיות ככה. יבוסם לך. חזם אומר, אתה חושב שטויות. חזם מגיע לנו את השורש לעניין. שמח אמיתי זה שמח בחלקו. זה אדם המאושר. שמח בחלקו. וזה משנה מה חושבים עליו, ומה הוא, מה הוא יודע שחושבים עליו. כי למה? כי הוא לא, הוא לא צריך לחשוב מה שחושבים, שהוא צריך לחשוב שיחבו. הוא חי במים מהשמחה שלו וזהו. זה השיר השמח בחלקו. אז חזל הקדושים מגיע לנו את זה שהשיר השמח בחלקו, זה פחול, נגמר הסיפור. תעבוד על שמח בחלקות הנזכה, לשמחה. לא תעבוד על זה, כל החיים אתה תהיה במרדף אחרי דבר שלא קיים בכלל. אתה תמשיך להיות במרדף בריצה אינסופית, כל החיים. מעמד חברתי מסוים. ג'יפ עושה פיפ. איזה מעמד אתה רוצה? איזה מעמד אתה רוצה? מה בדיוק, מה בדיוק הציפייה שלך? שלוש מכוניות בחנייה, מה אתה מצפה בדיוק? וילה עם שלוש קומות, מה אתה בדיוק מצפה? אפשר להגיד, תהיה רגע, הגעתי למשהו בחיים. מה מספר, תשמע, אני אעתיר אותי ככה. וילה שלוש קומות, שלוש מכוניות, אני חושב שאני... וזה השמחה שלך, זה עושה לך שמח, אתה מסכן. אתה מסכן גדול. ברוך השם, שהשם נתן לך, שישב לך, ייתן לך אפילו כפליים. אבל זה עושה אותך שמח, שם דבר לא מעיד כלום. אז אני אדעו אותם איזה שמח, איזה המאושר שמח בחלקו. זה אדם השמח אמיתי. ומילא, אז הוא אומר כאן, זה לא רק, באמת, זה לא רק בהרגשתות, זה גם ברוחניות. גם ברוחניות זה כך. להיות שמח בחלקו, אומר לו, הנה כלל גדול בתורה, להיות שמח בחלקו גם בעסק התורה והעבודה. של כוח. עם מעט ועם הרבה. אבל מה ההמשך שהוא אומר? ויהנה ממנו. יהנה ממנו. שאדם יהנה ממה שהוא עושה. שיהנה מזה. למדת קצת מרה, למדת איזה הלכה, למדת משהו בחומש, למדת משהו בכתם רע, למדת משהו בזוהר, קראת את הטילים, שיהנה מזה. שים לב להנות מזה. תשימו לב, תראו את הזקנים של הדור הקודם, תעקרו אחריהם, תראו שהם נהנים מה שהם עושים. הם לא נמצאים במרדף אחרי דבר שלא קיים. אתה מסתכל עליו במין מסכנות כזאת, ומה הוא נהנה בעצם? מה הוא מוסיף בכלל? הוא סיים מסכת? הוא סיים את כל יורד דעה? מה הוא סיים? הוא קיבל צמיחה לרבנות? הוא קיבל תואר באוניברסיטה? מה הוא שמח? לא רואה, הוא קורא כמה שורות ונהנה, מתמוגד מנחת מהכמה שורות האלו. אתה אומר, יש פה איזה בעיה. למה זה או שהוא נאיבי בצורה אבסולוטית, נאיבי אבל נאיבי בעייתי, לא סתם נאיבי, כזה אחד שלא... או שהוא בכלל מלאך. וצוחק על כולנו ביחד. הוא צוחק על כולנו בעצם.
אתה לא יודע מה שיש.
לא שמתכוון לצחוק מאיתנו. בדרגה שלו אנחנו נראים מסכנים. הוא מסתכל לנו, למה אתה חותר? למה אתה? לא הגעת לנקודה בכלל. אתה לא הגעת לנקודה שלך בכלל. הנקודה שלך זה שאתה תהנה מה שאתה עושה, זה הנקודה שלך. זה נקרא שאתה מחובר באמת השם יתברך. לא הגעת שם, עוד לא הגעת בכלל. עוד לא נגעת בנקודה. אתה לא נהנה מהיהדות שלך. אני לא הגענו לנקודה בכלל. תעקבו, רבותיי, תעקבו אחרי הדור הקודם, שהיה להם הרבה יותר שמחת חיים, ותראו איך זה שם, זה קו, זה מוטו, זה משהו מנטלי שאנחנו איבדנו אותו בדרך, תבינו רבותיי. זה משהו מנטלי שאיבדנו אותו בדרך, שמחת חיים איבדנו. אז הוא אומר כאן, הנה כלל גדול בתורה להיות שמח בחלקו, גם בעסק התורה והעבודה, עם מעט ועם הרבה, ויהנה ממנו. מה קורה אם לא עושה את זה? מה קורה אם אין לו את זה? מה שאין כן, אם אינו נהנה ושמח, והנפש הרי רוצה להנות, הנפש הרי מן העליונים, הנשמה היא לא מכאן, מן העליונים. היא שייכת לתענוג האינסופי. הרי למה אנשים מגיעים לסמים חשלום או לכל מיני דברים כאלה משוגעים? למה הם מגיעים לזה? חפשים שמחה ואין להם. והשמחה האמיתית גנבו להם, שהשמחה שלה התחבר עם השם יתברך, מחפשים תחליף נס קפה. אם אין נס קפה, אולי תחליף נס קפה. וזה לא עובד. התחליף לא דומה לנס קפה. התחליף לא עובד. זה לא עובד. החיקויים האלה לא אמיתיים. זה יותר שמחה ומרסק את הבן אדם. כל תארה שהיא, זה שמחה באותו רגע כביכול, ואחרי זה הוא מתרסק מזה. אכזבות, וצער, ועוגמת נפש, וייסורים, כי עשית רעך נותנת. כך, תהנה, ואחרי זה היא גובה כפל כפלאי. כך, למה לא כך? כך תעבוד, כך תהנה בכל העבירות, מיד. ואחרי זה היא גובה את כל התשלומים עד הסוף. אבל הנפש רוצה להנות. זה לא סתם שאדם מחפש את העונג הזה. הנשמה היא באה במקום כזה של התענגות על השם, שזה משהו אינסופי. ואז אדם מחפש את העונג הזה. איפה זה נמצא? באיזה הר? באיזה פסגה? באיזה מקום? עם איזה רכב נוסעים? ועם איזה וילה משמשמיצים כדי להגיע לפסגה הזאת? במה אנחנו יכולים להשוויץ להגיע לפסגה הזאת? להשוויץ בלי מיץ. מתי? אז הוא אומר כבר, יהנה ממנו, כן, אדם צריך להגיע ליהנות ממה שהוא זוכה לעשות, ברוחניות. מה שאין כן אם אינו נהנה ושמח, והנפש רוצה ליהנות. התוצאות? מתאוות אהבה. אם אין את זה, אם אין עונג מהדבר הרוחני שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם פה את האפשרות הזאת, הם מסתירים וגונבים לנו את זה, אם אין את זה, הולכים לתאוות. וזה אומר, וכן מחשבות זרות מפני שאינו שמח בעבודתו ורוצה בגדולות ונפלאות ממנו, דוחים אותו, דוחים אותו. אומר, ודאי, ודאי, אדם צריך לשאול, מתי אני אגיע למעשי, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי? אני לא יכול להסתפק בזה ולהגיד, איזה יופי, למדתי שתי שורות, אני מסודר בחיים. זה נוסחה להיות עם הארץ לכל השיטות. זה שאדם שיסתפק בשתי שורות האלה, להגיד, אני מסודר לכל החיים, יעשו ממנו קרקס למעלה, שלא יבואו עם טענות אליי, אני לא אמרתי את זה. להגיד שמאיר שלמה ושירי הסבירו את זה בשיעור. שמח בשתי שורות מסודר למעלה. אלא שיש לו שמחה באמת בשתי שורות האלו, זה כבר יביא לו חשק לעוד שורות. העונג הזה ייתן לו חשק וכוחות לעוד ועוד, אבל בלי לחצים נפשיים. לא מתוך לחץ, מתוך עונג ושמחה. טוב לו עם זה. טוב לו, זה לא כפייתי. זה לא מחנק, זה לא חונק אותו. טוב לו עם הדברים האלה. יש לו עונג מזה. לשם רוצים להביא אותנו, תבינו רבותיי, יהדות זה לא משהו שהולך להרוג אותך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אנשים משוגעים. מה הקדוש ברוך הוא פה רוצה בכל הסיפור הזה? נתן לנו בעיות ואין פתרונות ורוצה לסבך לנו את החיים? נתן לנו משימה בלי אתן לתת לנו כלים למשימה הזאת? הוא הולך להשאים אותנו, למה הגיע לנו למשימה? נתן כלים בלי משימה, נתן משימה בלי כלים. משימה בלי כלים. אבל הוא שאלתי, מה זה אונס רחמנא פטרי? אמר לו, תשמע, אתה אנוס. יש מצווה של שכרות בפורים. עד זה לא ידע. אומר לי, אבל אתה יודע, אם אני שותה, אז זה מזיק, אסור, מזיק לו. אסור לו, אסור לו, זה מזיק לו, מבחינה רפואית, אסור לו לשתות. אסור לו. אמרת לי, טעם משהו. טעם שיש הרגעה מצווה, וגם אסור לו לטעום. אמרת לה, אז חז"ל אומרים, אנוס רחמנא פטרי. אתה אנוס, אתה פטור מהתואר. מה הפירוש אנוס רחמנא פטרי? הפירוש, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה עליך משהו שלא לא אפשר לקיים אותו, ורצה שתוכל את הלב למה אתה לא יכול לקיים אותו, זה נקרא יהדות, אתה חושב. הקדוש ברוך הוא נתן לך, ציווה עליך משהו, רצה אותך בצורה כזאת לא בריאה, שאתה לא יכול לקיים את המצווה הזאת. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שתמות, יכול לעמוד אותך גם בלי זה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתמות. הוא אומר, וחי בהם, לא שימות בהם. אז הקדוש ברוך הוא גם אמר, וחי, וחי בהם. וחי בהם הכוונה שהדבר הזה נאסר עליך ואתה פטור, ואתה יצא את החובה, את המצווה. אתה לא, אין עליך שום חיוב. אנוס רחמנא פטרי. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתמות. הוא רוצה שתחיה. התורה היא תורת חיים. גם הקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה במצוות בשמחה ונהנה מהמצוות. אגב שהמצוות לאו נהנות ניתנו, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכה להגיע לדרגה שנהנה בכל נקודת יהדות של הנושא, שישמח עם המצוות. אדם מקיים מצוות בשמחה, זה מכפיל בלי סוף את כל מה שהוא עושה. כי מה, השמחה מעידה על זה שטוב לו, טוב לו ברצון לקיים את רצון השם. אדם עושה לדברים את הכל בצורה כזאת, איזה נזכיר, אתה בוא להתפלל, אתה בוא נאמר, אני אבוא. קום לבוא, אתה בוא להתפלל, בטח, אני בא, ודאי, שמח, מה? צריך להתפלל עכשיו, יהיה קדיש, יהיה קדושה, יהיה איזה השתבח שמו, איזה יופי, נקרא התפילה עצמה, דברים השם ברך, כל ציבה, כל עוד, זה תיקונים גדולים, הכל, זה זכויות. עצם השיעה בית הכנסת, הליכה בית הכנסת, התפילה עצמה. ואם זה קריאת התורה, ואם זה ברכו, ואם זה קדישים, זה הכל, הכל, כל מה ש... ברוך הוא, ברוך שם, אמן, הכל אוסף, אוסף של עוצמה. בואו לבית, אתה באת לנסת, כן, 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 נעבוד לה. זה כמו איזה עבד, מסכן, שהוא עובד, עובד את התעדון שלה, אבל כל דבר הוא עובד, פעם הסברנו את זה, כמו עבד כזה, שכל דבר הוא עושה אוף, אוף. צריך לנקות את השולחן, עושה אוף, נקד את השולחן, אוף, אוף. אומר לאדם שאתה יכול להזיז את הכוסות, הוא מוסיף את ה- אוף, 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 מוסיף את הכוסות. אחר כך אני אדיש שהוא נוגע, אוף, אוף, אוף. יכול להגיד את הכל, אוף, אוף, אוף. בשולחן, אוף, 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 הכל אוף, אוף. האדם שלו אומר לו, יאללה, אבד, אוף, אוף. וזה ששמח בכל דבר, העבד, אדון שלא אומר, אתה יכול להביא את הכוסות? בטח, ודאי, איזה יופי, איזה יופי. מה עוד? מה עוד לעשות? אתה יכול להביא את המספרים, בטח, איזה יופי. מה עוד, מה עוד? איזה יום שולחני, איזה יופי, עוד איזה יופי. כל דבר, איזה יופי. תענוג לעבוד איתך, איזה כיף. אני אשפר אותך, מה אתה בדיוק רוצה? תגיד מה, אני אעזור לך. אדון שלא אומר, אני אתן לך מה שאתה רוצה. תגיד מה אתה רוצה. כך, מה? אין לי שום בעיה, אין לך. תענוג לעבוד איתך. תענוג לעבוד איתך. תבין לרבותיי, ככה זה גם נראה למעלה הדברים. מלכות הדאר כמלכות דרכיה. זה דבר בדיוק הדברים נראים. מלכות הדרכיה כמלכות דאר. כשאדם עובד את השם יתברך והכל עם רצון ושמחה, הוא עושה נחת השם יתברך כזה שקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו. הוא כפס כל המקטרגים הוא כפס. ועל פה הפתעה פגיעה בתוכן. כי כל אחד עובר על פתקאו, ועל דברים מוזרים, ועל כל מיני דברים שהוא לא מבין אותם, לא מבין למה זה ככה נראה. מסתבך איתם, ואז אומר איזה שמחה, והוא לא שומע את כל הדברים האלו, ולא הולך איתם, אז אני אומר שככלום, זה הכל נראה ככה, והוא נמצא בתוך פלנטר שאין מוצא ממנו בכלל. למה? כי ישועה עדיין לא הגיע. אם אין ישועה, אז אני גם ככה צריך לראות כזה מסכן. והמסכנות הזו ממשיכה גרום הלאה שלא יהיה ישועות. והוא נמצא בתוך הפונטר. הוא אומר, זה שמר, זה החיים, מה אני אעשה? זה החיים. איך פתח את הפורט הזה? תחיל לשמוח. הולך שמח. עכשיו, אתה נראה מוזר, אומרים, אתה מתנה שיש לך בעיה פה. בלי שום משלוד, אני הולך שמח, איך פה איזה בעיה? זה בדיוק הסיפור עם אתם. כי אדם נראה מוזר אם הוא שמח בלי ישועות. איך אתה הולך שמח? אתה אדם מוזר. רק עשירים או אנשים מסודרים באופן מיוחד צריכים מותר להם לשמוח כביכול בחברה כזאת הישגית. אדם כמוך שנראה כזה דלפון, שמח גם כן, נוסף לכל, זה בעיה על בעיה דרך אגב. בעיה כפולה.
מעל הטבע.
כן. על טבעי. אתה לא נראה טבעי. זה לא נאצ'ר, זה לא טבעי פה משהו. אתה לא טבעי. כי הטבעוני, זה מהטבע. מה זה מהטבע? אתה צריך את עצוב. אתה צריך את עצוב. המצב שלך, צריכים להיות עצוב תמיד. מה שלומך? עזוב, עזוב. למה? אל תשאל. הוא, מה שלומך? בעיה, יש לו איזו בעיה. אתה מבין, אדם שמח במצב שלנו היום. זה בעייתי. בעייתי. הוא חשוד על כמה דברים. או שהוא יגריל משהו מפעל הפיס, או אני יודע מה שהוא יגריל והוא לא מספר. רק מסתיר, מה שלומך? איך אתה יודע מה הוא מסתיר תמיד? או שהוא שומע לכם, קרא לו משהו, מה שלומך? איזה בעיה? קרא לו שם, יש סימפטום לא מובן, כן? אתמול הייתה גושה, משהו, כל בסדר. תמונה שלומך, כל פעם אני עושה מה שלומך, אני עושה, שם יעזור, שם יעזור, עזור. פתאום מת הרגוע שלומך, זה שם, שם. תגיד לי, אתה קרא לך את זה משהו? מה, קרא לך? איפה, איזה שיעור אתה היית? מה שמעת? מי יכיל אותך שם משהו? קרא לך משהו. אפשרות שלישית, שמרחם הוא שהוא לוקח איזה משהו, אתה יודע. מה שלומך? בסוף מצד לצד שלא נגמר. מה שלומך? אתה מבין שיש פה בעיה כבדה. הוא רק חיכה שמישהו ישאל אותו מה שלומך. אתה יודע, יש לנו את זה ככה חזק. אתה מבין, מישהו אמר לו, יאללה, עלה על טרמפ על זה. שמר לכם. לך תראו אותו אחרי זה, אחרי שחלף את כל האפקט, מה שקורה, שלא נדע מצרות. אז, אין האפשרות שיש, אדם עולה שמח. מה אפשרות אחרת שתהיה שמח, סתם ככה שמח, מה שלומך, הוא חושב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, מה זה הכל טוב? מה זה הכל טוב? הכל רחמים הכל, הכל זה רחמנות, רחמי השם הכל. וזה היה הטעם הקדוש לאורך כל הדרך, שככה הוא עלה והתעלה, עלה והתעלה, זכה וזיקה. זה החכם שהחכם נפל ונפל, ירד וירד, והיה עצוב מאוד ולא סיפק אותו שום דבר בעולם. המעניין הוא שבאיזשהו שלב מגיע, הם כיוון שהם היו חברים, והחכם הגיע לבקר את העיירה שבה היה אתם, חבר שלו, חבר ילדות, ואתם בא אליו לקראתו בשמחה, כך במה בסיפור, ובא לקראת החכם בשמחה, החכם דחה אותו ואמר לו, מה אתה רוצה ממני? אני לא רוצה, אל תראה באזור שלי כי אתה נחשב משוגע, עזוב אותי. אל תהיה באזור שלי אפילו. לא היה נעים לו, מתבייש לי. אתה מהירה צובה לקראתו. בא אליך משמחה. הוא מצאו שהוא מלא מצער, מלא איסורים, ושאלו על הוכחם והשיר כמותך, על מה יש לך איסורים תמיד? על אני מלא שמחה תמיד. והיה בעיני החכם משחוק, ונדמה בעיניו למשוגע, ואמר, וככה נדמה בעיניו, בעיני החכם. אמר לו, אתם, על אוסתם בני האדם שמתלוצצים ממני הם שוטים, כי אם הם החכמים ממני, על האדם הם שוטים. כל שכן חכם כמותך, מה תהיה אם אתה חכם ממני? חכם, עכשיו אתה אומר לחכם, תקשיב טוב. אתה אומר לחכם, מי ייתן שתבוא על מדרגה שלי? אתה ידע בדיוק מה מחיה אותו. אמר, הלוואי שתזכה גם אתה להרגיש את המתיקות שאני מרגיש. הלוואי שתזכה להרגיש אותה. אמר לו החכם, שימו לב מה זה נקרא חכם. זה אפשר להיות שאני אבוא על שלך. שינתן ממני השכל, חס ושלום, או יהיה חולה חס ושלום, ויהיה נעשה משוגע. כי הלא מה אתה איש משוגע. אתה הרי מג'נון, אתה משוגע. אבל כשאתה תבוא על שלי, אתה תגיע לדרגה שלי, אומר לו חכם, זה אי אפשר בשום אופן. שיהיה חכם כמוני, תוארים וכו'. איך אתה, זה סיכוי הרי. לא תגיע לזה אף פעם. אין לך איקיו כמו שלי. השיב לו התם, אצל השם יתברך הכל אפשר. ויכול להיות כערף עין, שאני אבוא על שלך, שיהיה לי את כל החוכמות שיש לך, אבל אם יגיע אצלי, וזה מה שיהיה בהמשך, זה יהיה עם תמימות, זה יהיה עם שמחה. ושחק החכם ממנו מאוד. שחק ממנו. שחק ממנו ונשאר עצוב. התם לא צחק ממנו, התם רק כאב לו. החכם צחק ממנו אבל נשאר עצוב. התם היה שמח וכאב לו מהחבר שלו. החכם היה עצוב והתם היה בעיניו מבוזה. אלה הם הסימנים, היה מבוזה בעיניו. זה אחד המרכיבים של עצבות, שהסובב מבוזה בעיניו. מי שבאמת בשמחה, סובב לא מבוזה בעיניו, יש לו צער אולי, רחמנות, אבל אין, לא, אנשים לא מבוזים בעיניו. לא מבוזים בעיניו. יש לו אולי רחמנות עליהם. כואב לו שהם בצער, כואב לו שהם רואים כמו שרואו אותם, אבל הם לא מבוזים בעיניו. בעיני החכם הוא היה מבוזה. מבוזה, אנחנו מכירים את אלה שאנחנו מתיידים, את מי מבוזה בעיני מי. ומי מרחם על מי. אדם שיש לו דעת, אז הוא רואה את המסכנים שנמצאים בתוך הבוץ והצינופת, יש לו רחמנות עליהם. והם, הפוך, מסתכלים עליו בבוז. מה אתה יודע מהחיים בכלל? אנחנו בכיף, אחי. בכיף עוברים את העבירות ונהנים מהזבל. נהנים מהצינופת בכיף. שוחים בג'יפה והצינופת בכיף. והוא מבוזה בעיניהם. הבנתם את האבסורד כאן. על כל פנים, בסופו של הסיפור, ההמשך של הסיפור כאן הוא מאוד מעניין, כי אף על פי שזה היה דו-שיח בין החכם לתם, אף על פי כן ולמרות הכל, התם הציע לחכם בוא אל הבקתה שלי העלובה. אחרי שהחכם ניסה כל מיני מקומות, ולא היה טוב לו, בכל מיני בתי מלון לא היה טוב לו, התם הציע לחכם בוא לבקתה שלי העלובה, וראה איזה פלא, החכם הסכים לבוא אליו לבקתה העלובה שלו. למה? כי למרות הדו-שיח הזה, אבסורדלי הזה, למרות הכל, למרות הדו-שיח האירוני הזה, התם ידע מה שהחכם ידע, שמה שחסר לחכם יש לתם. לחכם חסר שמחה, ואת זה יש לתם. זה גם התם ידע את זה, ולכן הציע לו, וגם החכם ידע את זה, ורץ אחריו. והלך לבקתה שלו, העלובה של התם, שהייתה מלאה שמחה. אחרי שכל האכסניות וכל הבתי מלון לא סיפקו אותו. דווקא המקום של התמים הזה של התם, זה מה שסיפק אותו, לשם הוא הלך. למה? כי אחרי הכל זה מה שהיה חסר לו, היה חסר את השמחה של התם. ואחרי כן רואים בשיח הסיפור, שבסופו של דבר התם יצרח לחכם שיעזור לו ויושיע אותו על ידי הבעל שם, וגם כן בזכות התם הוא נושא. והתם זכה דרגות נוראיות, נוראיות, נוראיות. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל יהודי וכל יהודייה יזכו לכל הדרגות הנפלאות של קרבת אלוקים, ולשמח בישועות, ולזכות לישועות, ולסייעתא דשמיא, ובפרט בחודש הזה, שהכל יתהפך לטובה, ושמע נזכה לישועות, וגם אחרי שלנו גם יבואו, וגם הם יזכו איתנו ביחד, כמו שצדקנו, במהרה בימינו אמן.
אמן.